ברכה ומזל טוב, בקהילתנו יש בר מצווה. שואל מנדי, שלום הרב, לפי ההתנהלות הנוכחית של צהל, הוא אכן לא עם מוטיבציה לגייס חרדים, אבל כל גוף מורכב מאנשים וניתן לשינוי, במיוחד אם הציבור ונציגיו מעוניינים בזה. אז למה זה משנה איך צהל נוהג כרגע? תודה רבה. אני רק ציינתי עובדה, אגב, אני לא חושב שזה נאמר בשיעור הזה, אבל בסדר, ציינתי עובדה, שכעת כנראה שצהל לא רק שלא ערוך, גם כנראה אינו מעוניין בקליטת החרדים, ולכן כל הקמפיין האנטי-חרדי המתנהל כעת איננו ענייני, ויש לו מטרה אחרת פוליטית, שקצת התבוננות יכולה להראות מה המטרה שלו. אנחנו ממשיכים בפרק י"ט של ספר דברים, ואנחנו בפסוק ט"ז, בפרק ט"ז, לא פרק, סליחה, י"ט, פסוק י"ח. ובסוף פרשת שופטים, ודרשו השופטים היטב, והנה, עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת הרע מקרבך. יש פה דבר מאוד לא פשוט, יש פה הרבה הלכות. למשל, אם אדם העיד על מישהו שהוא פסול ביוחסין, אז האם יעשו אותו גם כן, משל, ממזר או פסול יוחסין? אז יש על זה דיונים שלמים במשנה, יש הגבלות, ועשיתם לו ולא לזרעו. אבל השאלה היא, מה החומרה המיוחדת של עדים זוממים? מה שמיוחד בעדים זוממים, זה שהעדות היא כמו מעשה. כתוב, עשה הוא הכתוב כמו מעשה, למרות שזה רק דיבור. אבל יש דיבור שקובע מציאות, כי העדות היא בעצם זו שגומרת את המציאות. כמו שלמשל, בקידושין או בגיטין, הגט או הקידושין חלים במידה ויש עדים. אם אין עדים, אין חלות בכלל. זה, כך שיש שני סוגי עדים. יש עד שעניינו לתת לנו אינפורמציה, ויש עד שהוא גם חלק מן החלות. כיוון שעדות יכולה להיות גם חלות, אז מכאן החומרה היתרה שיש כלפי עדות שקר, ולכן גם דין של עדים זוממים. לכן, למשל, אם הוא רצה לחייב את חברו מיטה, אז הוא חייב מיטה. רצה לחייב את חברו ממון, חייב ממון. וביארת הרע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. עכשיו, סמכה, לגבי העונשים שבתורה, יש להם שתי מטרות. יש מטרה כלפי הנידון עצמו, שהוא חייב מיטה או מלכות או כל דבר שמחייב אותו מצד רשעותו, אבל יש גם מצד ההרתעה. לכן הכתוב הרבה פעמים אומר, יעשו לו ככה וככה, וגם כל העם יירתע מלעשות כדבר הזה עוד. ולא תחוס עיניך, זאת אומרת, אתה לא צריך לחוס על הנידון. נפש, כלומר, העד זומם, נפש בנפש, כלומר, אם הוא פגע בנפש, נוטלים את נפשו, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. טוב, זה קשור בכלל לשאלה, איך מקיימים עין תחת עין, כן? זה, האם זה ממון, או זה כפשוטו, זה נושא שדנו בו כשלמדנו עין תחת עין. וכאן אנחנו עוברים לפרק כף, כי תצא למלחמה על אויבך, וראית סוס ורכב, אמרה מבחה לא תירא מהם. עכשיו, הפסוק הזה, זה לא פרשת כי תצא, זה עדיין פרשת שופטים. ולמרות שהדפיסו פה למעלה פרשת כי תצא, כיוון שאנחנו מדברים על מדינה, המדינה יש לה מוסדות, מלך, שופט, כהן ונביא, מדינה גם עושה מלחמות. כן, אדם הפרטי לא עושה מלחמה, אבל מדינה כן עושה מלחמות. ועל זה נאמר, כי תצא למלחמה לאויבך, ויש לנו הלכות של מלחמות. נשאלת השאלה, האם התורה מעודדת מלחמה, מתנגדת למלחמה, אדישה לשאלת המלחמה? אומר על זה הרב הנזיר, המלחמה היא פשע. אחרי שאנחנו יודעים שהמלחמה היא פשע, ושזה לא בסדר שיש מלחמות, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו על מלחמה, אז יש לנו גם הלכות מלחמה. הלכות מלחמה כי אנחנו חיים בעולם שבו יש מלחמות, ואז ממילא יש לנו מלחמת מצווה, ויש לנו כל מיני הלכות רגשיות שקשורות למלחמה, אחת מהן היא פה. כי תצא למלחמה. אז זה פשע בכלל שזה קיים. עכשיו שזה קיים, אז אתה צריך לא להיות נאיבי. באיזה עולם אתה חי? בעולם שבו אתה חי, אתה צריך להילחם. זה כמו שלמשל קין והבל. קין הוא רוצח. הבל לא רוצה להרוג אף אחד, לכן הוא נרצח. אז מה צריך לעשות? צריך להיות כמו שט. שט הוא תחת הבל, אבל הוא לא מפחד מקין, כי הוא יודע להרוג אותו אם צריך. כן? זאת אומרת שהחשש שיכול להיות להבל זה שאם הוא יהרוג את קין, הוא יהפוך בעצמו לקין. זה נרטיב כזה של, זה נרטיב בינארי. או שאני קין או שאני הבל. כשמצד האמת, אני יכול להיות הכל כל הבל, וידיים ידי קין.
בסדר?
מה? כן, כן, ברור. כי אנחנו בעולם שבו אם לא תכבוש, אז לא רק שיכבשו אותך, גם ישמידו אותך. כן? כלומר, זה דרך התפקוד של העולם. החידוש של התורה זה שגם בעולם שבו יש נפילה מוסרית כל כך גבוהה כמו זו שיש, כמו המלחמה, אף על פי כן יש אפשרות למצוא את דרך השם שם. זה מה שנאמר, הרב ציודה קוק זצ"ל היה תמיד אומר, מה ההבדל בין האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם גאון הפעילות, יצחק גאון של נפעלות, ומה עם יעקב? סיבוכיות. הוא מסוגל לחיות בעולם מסובך, שבו צריך לרמות, צריך להילחם. כן, זה המיוחד של יעקב אבינו. אגב, המקור נמצא בזוהר. נימין דזעיר אנפין מסתבכין דבדה. כלומר שהבחינה של יעקב אבינו דומה לזקן שהשערות אינם ישרות, אלא מסתבכים זה בזה. איך אומר הרב קוק, בעולם שבו כל השכנים הם זאבי עורב, זאבי ערב ממש, אי אפשר שרק ישראל לא יילחם, כי אז היו מחלים את שאריתם. עובדה. טוב, אז כי תצא למלחמה על אויביך, וראית, עכשיו יש הלכות רגשיות, למשל, לא לפחד, אסור לפחד במלחמה. וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. מה זה המעלך מארץ מצרים? שמה נרדפנו על ידי סוס ורכב של פרעו. אז אם שם נרדפנו וניצלנו, אז מזה אנחנו לומדים לגבי כל מלחמה שיש בה סוס ורכב. אבל נזכור שהמצאת הסוס במלחמה, שימוש בסוס במלחמה, זה היה המצאה מצרית, סמוכה ליציאת מצרים. והיה, אז יש פה עוד הלכות, הקשורות לכהן המשוח מלחמה. והיה, מה? אפשר לצוות על רגשות, זה בדיוק החידוש. שהתורה ציוותה ואהבת, והתורה ציוותה לשנוא או לירא, או לא להתגאות, וכל מיני דברים שהתורה ציוותה ושמחת. אז מזה אנחנו מבינים שהנחת היסוד של התורה זה שרגשות נשלטות על ידי הרצון. בניגוד למקובל בספרות של רומנים צרפתיים, ששם יש ביטוי שחוזר על עצמו, זה חזק ממני. כן? זה לא חזק ממני, זה יצר הרע אומר את זה. כן? אז אפשר גם להחליט להיות גיבור או להחליט להיות חלש. זה כל פסיכולוג מצוי יודע. בסדר? טוב. והיה כי קרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל. זה דווקא יפה מאוד שהפתיחה של דברי המשוח מלחמה זה בביטוי שמע ישראל, כמו בשמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אז כשם שיש ייחוד השם במצווה יומית של קבלת עול מלכות שמיים, יש ייחוד השם ביציאה למלחמה. זה כלומר אותו ביטוי חוזר, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך מחנה ישראל. לכן אומר שמה ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. רבי חנניה.